עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור של יום שבת של פרשת ויגש, פרק מ"ז פסוק י"ד. וישב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רמסס, כאשר ציווה פרעה. יש פה לרש"י בפסוק הזה קושי אחד. עד פה למדנו שיוסף מדריך את האחים שלו שהמקום הטוב ביותר לגור זה ארץ גושן, וגם פרעה אומר ליוסף, למדנו שישבו נא עבדיך בארץ גושן. והנה פה כשמגיע למעשה, יוסף אמור להושיב את משפחתו, איפה הוא מושיב אותם? בארץ רמסס. לא מופיע פה ארץ גושן. אז רש"י מתייחס איפה נעלם פה ארץ גושן שכל הזמן דיברנו עליו. אומר רש"י שלוש מילים, רמסס מארץ גושן. ארץ גושן זה השם הכללי של המקום הטוב ביותר במצרים. בארץ גושן עצמו יש גם כן אזורים וחלקים. אז הוא הושיב אותם בתוך ארץ גושן, בארץ רמסס, שזה המובחר שבגושן עצמו. פסוק י"ב, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף. יוסף נתן אוכל, מה הכוונה לפי הטף? הרי הוא נתן אוכל לכל עם, כתוב במפורש שהוא חלקל את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו. אז מה זה, מה הכוונה לפי הטף? רש"י אומר, לפי הטף הכוונה היא לפי הצריך לכל בני ביתם. טף זה הסמל של בני הבית. בדרך כלל מי נמצא בבית כל הזמן? הטף, הגדולים, יוצאים, מסתובבים, הולכים, מחפש, קונים, מוכרים. אלה שהם בני הבית, זה הטף. אז התורה רוצה להדגיש ונתן לבני הבית, זאת אומרת, לפי הטף.
הצורך הכי פשוט זה הכי...
יש כאן דבר נוסף שרש"י לא מדגיש את זה, אבל זה הגמרא אומרת, מפרשים אומרים את זה, שכתוב הרי בגמרא שדרכו של טף, דרכו של תינוק, שכשאתה נותן לו לחם או אוכל, הוא מפורר יותר ממה שהוא אוכל. אחוז יותר גדול,
הוא לא אוכל מה של אוכל.
אז יוסף נתן כל כך הרבה לחם למשפחתו, לקח גם בחשבון את הפירורים שצריכים להתפורר, והוא לא מדד רק כמה שהם צריכים לאכול, אלא הוא הוסיף תוספת, לקחת בחשבון גם לפי הטף, כמה שטף מפוררים, ושלא יחסר כמה שצריכים לאכול. פסוק י"ג, ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד, והתהילה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. כאן הוא מסביר לנו רש"י סדר מעניין בפסוקי התורה. עד פה עברנו ככה בקצרה ובכללות שהיה במצרים רעב, ואחר כך התחיל סובה, הפוך, סליחה, שהיה סובה, אחר כך התחיל רעב, איך שהאחים הגיעו וכו' וכו'. עכשיו אומר רש"י מפסוק י"ג, מתחילה התורה לספר לנו איך התנהלו העניינים במצרים מהיום הראשון של הרעב. לפני שיעקב הגיע, שנה פלוס לפני שיעקב הגיע למצרים, כאן מתחיל התורה לספר את סדר המאורעות. זה מה שרש"י אומר.
פה כבר הפסיק הרעב, אז בוודאי שזה מהשנה.
לא, עוד לפני, כאן...
כאן זה מהשנה הראשונה שלנו.
שהרעב התחיל.
זה רק יכול להיות.
נכון, זה מה שרש"י אומר. ללחם אין בכל הארץ, חוזר לעניין הראשון לתחילת שני הרעב. כאן התורה מתחילה לספר לנו איך התחיל הרעב, מה היה. היה מתחילת הסיפור שלא היה לחם בכל הארץ. מה זה בתהילה ארץ מצרים? איזה מילה זה אומר? שכמו בתהילה, המילה בתהילה זה כמו בתהילה, למרות ששם בתהילה יש לנו א' ופה אין לנו א', זו אותו משמעות. לשון עייפות כתרגומו, כמו שאומקלוס אומר, וישתלי, זה עייף. זאת אומרת שכל ארץ מצרים התעייפה ונחלשה מהרעב שהיה במצרים. ודומה, לא? איפה יש לנו ביטוי דומה של מילה דומה לבתהילה שמשמעותה עייפות? לבירה שכתוב במשלי, כמתלעליה היורה זיקים. שם זה כתוב, אדם שמטריח את עצמו להעיף גיצים וניצוצות של אש, והוא מתעייף מזה, קוראים לו מתלעליה. פסוק י"א, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה. יוסף אוסף את הכסף, כי בשנה הראשונה התחיל רעב, אז אנשים באו לקנות אוכל, היו צריכים לשלב. אז הוא אסף את הכסף מכל מצרים ומכל ארץ כנען, פשוט הכסף של כל העולם לאט לאט התדבר באוצרותיו של פרעה. אומר רש"י, בשבר אשר הם שוברים, נותנים לו את הכסף. כולם שוברים, למדנו כבר שבר, זה לשון מכירה וקנייה, למדנו את זה כבר בפרשה הקודמת. אז מה הכוונה בשבר אשר הם שוברים? כשבאים אנשים לקנות, אז הוא עם הכסף הזה שהם קונים והוא מוכר להם, אז הוא אוסף את זה לבית פרעה. פסוק תצבע, ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף למור, אבא לנו לחם, ולמה נמות נגדך כי יפס כסף? כבר שילמו ובזבזו את כל הכסף בשביל אוכל, ועדיין הם רוצים כמובן לאכול, אז מה הם מציעים, מה יהיה עכשיו נמות כי אין כסף? אומר רש"י, אפס מה הכוונה? כתרגומו שלים, פשוט נגמר להם כל הכסף. אז מה עושים? אומר יוסף, יש לי רעיון כזה. ויאמר יוסף, הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. אין לכם כסף, תשלמו עם הצון. פסוק י' ז' ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, במקנה הצון, במקנה הבקר ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. שנה הראשונה שילמו בתחילה בכסף, שנגמר הכסף, אתה רצית לקנות לחם, הבאת סוס. הבאת סוס, קיבלת אוכל למשפחה וכן הלאה. סוכי, מה הסביר רשי, מה הכוונה וינעלם? כמו וינעגם, הפרוש וינעלם זה כמו הנהיג אותם, הנהיג את מצרים לפי הכללים הללו. ודומה, לא מביא רשי שני פסוק, שני פסוקים שכתוב את אותו ביטוי שהמשמעות הוא מלשון הנהגה. פסוק הראשון בישעיה כתוב אין מנהל לה. פסוק השני בתהילים על מי מנוחות יהיה נעלני, שהמנהל פרושו מניק. פסוק י"ח, ותיתום השנה היא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני. לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גביעתנו ואדמתנו. הגיע בשנה השנית, מה הכוונה בשנה השנית? אומר רש"י שנית לשני העם. ובשנה הזו השנית כבר פרעה, סליחה, כבר יעקב ומשפחתו יורדים בשנה הזו למצרים, ונראה מיד עוד מעט שיש תפנית, כי אנחנו כבר למדנו שכשיעקב יורד אז הוא בברכה שלו אברהם מפסיק. פה בשלב הראשון הזה הם אומרים לו הכל נגמר, כסף נגמר וגם המקנה נגמר. כי אם תם הכסף וגומר, מה הכוונה? אם כי אשר תם הכסף והמקנה ובא הכל ליד אדוני, יוסף קיבל הכל, את כל הרכוש, את כל הכסף, את כל המקנה, בלתי עם גביעתנו, כמו אם לא גביעתנו. מה הכוונה? רק הגביעה שלהם, הגוף שלהם, הוא זה הדבר היחיד שנשאר להם, חוץ מזה לא נשאר להם כלום. סוף יוטט, למה נמות לעיניך, גם אנחנו, גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תישאר. אז מה הם מציעים עכשיו? כסף הם סיימו, מקנה הם סיימו, קח את האדמות שלנו. ומה הם מבקשים בתמורה? ותן זרע. מה הכוונה ותן זרע? זרעים. מה הם רוצים לעשות עם הזרעים? לאכול זרעים? הרי כתוב במפורש באותו פסוק בלחם. הם רוצים לתת את האדמה, והם רוצים גם למכור את עצמם לעבדים, ומה הם רוצים לקבל בתמורה? לחם. אז מה מיד אחר כך במשפט הבא הם אומרים ותן זרע? רוצים לחם או רוצים זרעים? אז רש"י אומר לנו, עונה על השאלה ואומר כך, ותן זרע לזרוע אדמה. ומבקשים זרעים כי הם רוצים להתחיל לזרוע. היי, מה זה לזרוע? הרי אמרנו שהנילוס נמצא בשפל ואין, ויש רעב ולא שומח כלום, יש רק ממה שנשאר מהמחסנים. אומר רש"י, ואף על פי שאמר יוסף ועוד 5 שנים אשרין חריש וקציר, מכיוון שבא יעקב למצרים, באה ברכה לרגליו. והתחילו לזרוע וקלה רעב. ופה זה בדיוק בשנה השנייה שאנחנו הגענו לשלב שיעקב נכנס לתמונה וגרם להפסקת הרעב, אז הם כבר רואים שהאדמה מסוגלת להצמיח, הם מבקשים זרעים כדי להתחיל לאבד את האדמה, והם אומרים לו, האדמה שלך, הזרעים שאתה נותן לנו הם בעצם בשבילך, כי האדמה שלך, ואנחנו נהיה עבדים. לכן שנינו בתוספת הדסותה.
למה אני מפות עצמם לעבדות? מורים שאני נוצא להישך הכותכם.
כי אין להם כלום, אין להם זרעים, ואין להם מה להשקיע. הם נשארו בלי כלום, יש להם אדמה, ואין להם שום דבר להשקיע, לא כלי עבודה. זה כבר שנה ויותר שאין כלום, הכל מוזנח, אין כלום. עכשיו רוצים להתחיל להפעיל את הכל. אין לך כסף לקנות זרעים ולא כלי אדמה ולא כלי עבודה ושום דבר. מה נשאר לך? רק הגוף והאדמה.
אז מתחיל הנילוס לעלות.
אז הוא מתחיל לעלות, והם רוצים ממנו שיתן זרע. הם רוצים שהוא ייתן להם אפשרויות. הוא אומר, אז אנחנו נהיה עבדים שלך. העיקר שלך לחיות, אז אנחנו נאבד את האדמה שלך. נחיה בזה והכל יסתדר. מה הכוונה לא תישם? מה זה נקרא האדמה לא תישם? לא תישממה. שהאדמה לא תהיה בשממה, אם אפשר, תן לנו זרעים להפעיל את האדמה. איך אונקלוס מתרגם את המילה לא תישם? אומר לא תבור. מה הכוונה לא תבור? אומר רש"י לשון שדה בור. שדה בור זה לשון של משנה והגמרה שאינו חרוש. שדה שלא חרוש קוראים לו שדה בור. אז הוא אומר, האדמה לא תהיה בור, זאת אומרת שהאדמה לא תהיה במצב שהיא לא חרושה. אלא, כן?
זה לתורת המשל.
נכון. פסוק חף, ואי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעו, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעו. מה שעשה יוסף, לא כתוב שהוא לקח את ההצעה להפוך אותם לעבדים, הוא לקח רק את ההצעה של האדמות. כל האדמות, אתם רוצים? בוא נקנה את האדמות. מה הכוונה ותהי הארץ לפרעו? הרי פרעו בכל מקרה בעל הבית על מצרים, גם לפני כל הסיפור של הסובה והרעה וגם אחרי, אומר רש"י עם שתי מילים, ותהי הארץ לפרעו קנויה לו. עד עכשיו פרעו הבעלות שלו על מצרים בתור מלך. בתור מלך, משה יש לו יכולת להפקיע אדמות ממי שהוא רוצה, אבל היא... אבל האדמה עצמה לא שייכת לו, היא שייכת לאנשים שקנו אותה בכסף מלא. עכשיו זה הופך להיות קנוי לפרעה גם בטוב על הבית, וטאבו זה שלו, כי הוא קנה את זה על ידי שהוא נתן להם את האוכל. זוג חפה לב, ואת העם העביר אותו להרים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. יוסף רצה להראות בעלות על האדמות, ומכיוון שכולם מכרו את האדמות לפרעה, אז יוסף אומר, מי היום, מי שגר פה יבוא לגור שם, מי גר שם יגור כל עשה תחלופה בכל מצרים, מיליוני אנשים, הוא העביר אותם ממקום למקום, וזה מראה שהאדמות לא שייכות להם. אתה יותר, זה לא שלך, אז אתה פשוט גר במקום אחר, זה הוכחת בעלות. זה מה שרשי אומר, ואת העם העביר יוסף מעיר לעיר לזיכרון שאין להם עוד חלק בארץ, והושיב של עיר זו בחברתה. עכשיו, למה התורה בכלל צריכה לספר לנו? זה פרט טכני, איך יוסף רצה להראות בעלות. אבל מה זה חשוב שהתורה תכתוב את זה? רש"י אומר דבר נפלא. לא, הוא צריך הכתוב לכתוב זאת. בעצם התורה לא צריכה בכלל לספר לנו שיוסף עשה את הפעולה הפיזית-טכנית. מה זה? אומר רש"י, אלא להודיעך שבחו של יוסף. שנתכוון להציר חרפה מעליכיו שלא יהיו קוראים אותם גולים. יש לו פה 70 איש, 70 יהודים, שנמצאים בארץ גושן ברמסס, ואיך מתייחסים אליהם כל המצרים? כקבוצת גולים שאין להם בית. הם באו לפה ממקום אחר. אומר יוסף, בשביל שלא יסתכלו על 70 יהודים כגולים, בוא נחליף מיליוני גויים שלא יהיו במקומם, ואז זה יהיה לזכות 70 היהודים. זאת אומרת שרואים שכל העולם הוא בשביל עם ישראל. יוסף מוכן לעשות החלופה של מיליונים, העיקר שיהיה...
זה אני לא הייתי בשול לפני שנה, אחר לפני שנה.
מקצה גבול מצרים וגומר, אומר רש"י, כן נסע לכל הערים אשר במלכות מצרים, מקצה גבולה וקצה גבולה. את כל מצרים, מקצה לקצה, הוא העביר את כולם. פסוק חפה לפסוק חף ב', רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים את פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. מה שיוסף לוקח את האדמות של כל התושבים ומעביר אותם ממקומם ונותן להם זרע במקום זה, זה הכל הוא עשה לכל התושבים, חוץ מאדמת הכהנים, להם הוא נתן זרעים בלי לקחת להם את האדמות, כי זה היה חוק במצרים שהכהנים מקבלים מקום מגורים ומחיה בחינם. מה זה הכהנים? אומר רש"י, הכמרים. כל לשון כהן משרת לאלוקות. בדרך כלל שכתוב כהן, הכוונה היא אדם שהוא משרת לדבר של אלוקות, פה זה לעניינים של עבודה זרה. חוץ מאותן של לשון גדולה, יש מקומות בודדים שכתוב כהן, והכוונה היא לא משרת, אלא אדם שהוא גדול וחשוב. נבירה ששתי מקורות, מקור אחד שכתוב על יתרו, כהן מדיין, שהכוונה היא שמה מלשון גדולה, ובמקום שני הוא אומר, כהן און, שהיה כתוב, למדנו כבר את הביטוי הזה קודם. חוק לכהנים, מה היה החוק שהכהנים היו להם במצרים? חוק, כך וכך לחם ליום, כל יום היה להם את הסכום שהם היו צריכים לקבל בלי קשר, והם לא צריכים לשלם על זה שום דבר. פסוק חב ג' ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, היי לכם זרע וזרעתם את האדמה. מרש"י, היי כמו הנה, פירוש המילה היי, כאן, כוונה, הנה, כמו מביא רש"י דוגמה, כתוב ביחזקאל, וגם אני, היי דרכך בראש נתתי. גם שם כתוב היי, שהכוונה היא הנה. עכשיו יוסף אומר להם כך, אתם מקבלים אדמה, אתם מקבלים זרעים, אתם מתחילים לעבוד. איזה חלק יישאר אצלכם, ואיזה חלק תצטרכו לתת בסופו של דבר לפרעה? אומר רש"י, הסדר יהיה כך. והיה בתבועות ונתתם חמישית לפרעה, וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול את אפכם. חומש צריכים לתת לפרעה, וכל ה-80% נשאר אצלם. אומר רש"י, לזרע השדה שבכל שנה, כל שנה ושנה מה שצומח, וזה מה שיצמח יהיה לכם וכולי, ולאשר בבתיכם. מה הכוונה, מה מוסיף לאשר בבתיכם על המילים ולאוכלכם שכתוב קודם? אומר רש"י, הכוונה היא ולאכול העבדים והשפחות אשר בבתיכם, ותפכם ובנים הקטנים, כל הצרכים שלכם יהיו מה-80% של אישה. סוג חפי, רק נסיים משפט אחד. ויאמרו איך איתנו נמצא חן בעיני אדוני והיינו עבדים לפרעה. הרי הם בהתחלה הציעו שהם רוצים להיות עבדים וגם לתת את האדמה. יוסף הרי לקח רק את האדמה, את העבדים הוא לא לוקח אותם, אז הם באמת לא היו עבדים. מה שהם עושים, אומרים כאן והיינו עבדים לפרעה, אין הכוונה שהם מתעקשים לחזור להיות עבדים לפרעה. אז רש"י מתייחס ומסביר את זה. אומר רש"י, נמצא חן לעשות לנו זאת כמו שאמרת. מה זה כמו שאמרת? כי הם הציעו את עצמם יותר, ויוסף נותן להם הנחה, הוא מוכן לקחת רק את העבדים, רק את האדמות. מה הכוונה והיינו עבדים לפרעה? להעלות לו המס הזה בכל שנה. לא שהם יהיו עבדים בכלל, אלא הם יהיו משועבדים לשלם את המיסים. זה הכוונה עבדים, אבל באמת עבדים ממש, יוסף ויתר להם. פסוק חווה, וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים. לפרעה, לחומש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. מה זה לחוק? אומר רש"י, שלא יעבור, זה חוק קבוע שככה הסדר צריך להיות עד היום הזה. פסוק חז, פסוק אחרון, פרשת ויגש. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. אומר רש"י, וישב ישראל בארץ מצרים, ואיכן בארץ גושן שהיא מארץ מצרים. זה המקום הזה שמתקיימו, התקיים בהם העניין שהם יקיבו את מיטב הארץ. ויאחזו בה, מה הכוונה ויאחזו בה? ויאחזו בה זה לשון אחוזה. הרי למדנו כבר את הביטוי הזה בפסוק הראשון של השיעור של שבת. כתוב שם שיוסף הושיב אותם ויתן להם אחוזה בארץ מצרים. אז על שם הביטוי ויתן להם אחוזה, נסיים את התורה ויאחזו בה, פירושו שהם נאחזו באחוזה שיוסף נתן להם.
אולי גם את האדם.